לגבי הסוגיה שאתם מבינים בעיון, נגיד הרי וכל זה, אז אני מדבר באופן כללי על כל רצף הסוגיות פה, עד דף ח' עמוד ב', שהכל בסופו של דבר הוא, יש פה איזשהו רצף אחד של סוגיות, לכן אני דחיתי את הדיון הזה לשבוע הבא, אני רואה.
מה?
את הדיון הסוגיות פה, בגמרא. אתם מן הסתם כל סוגיה שאתם יודעים, אתם מצמצים שם ביפי העיניים. אתם רואים, כתב או לא כתב? ומה הוא כתב? מה הוא כתב? לא עניין הוא, מה ירושלמי? זה, באמת, במקודש דין ערב אין דבר כזה בירושלמי.
דין מתנעני. לעני.
מה?
מפנה שלעני.
לגבי העני, אבל לא הגעתם משם עדיין.
לא.
עני ו...
לפעיניים מפנה שם.
כן, לגבי העני, שתנאו לעני, שם יש הבדל בין התמודים.
אני? אני יכול להגיד משהו?
היא אומרת, מקודשת לי בפרוטה, אז היא אומרת לו, תנאו לעני. מקודשת לא מקודשת.
יש מצב שכיוונתי לזה אתמול, כי אמרתי משהו
לרב
יעקב, אם אני מצליח להבין לאן הרב חותר מההבדל מירושלמי לבבלי, אז לא, אז נראה לי שאני... מה ההבדל פה? פה יש את כל המקרים האלה, הם לכאורה מיותרים.
איזה מקרים?
של הערב. הם לא מקרים עם תוכן יותר מדי. נכון, להיות ערב זה דבר גדול, אבל זה לא מצווה או זה לא... אין לזה שום דבר. אמרתי, אז אולי...
לעומת?
אני הלכתי לשנייה אחת לפני זה, אני הלכתי לקצה השני. יש פה כאילו, זרוק אותו לים או תן לכלב. אני אמרתי, הרמב״ם נגיד פוסק שזה...
לזה כן הגעתם?
הרמב״ם לא פוסק.
כן.
כן, אז מה הרמב״ם?
אז הרמב״ם פוסק. אפשר לדקדק מהמילים שלו ש... אפשר לדקדק מהמילים שלו שחייבים כסף גם לצד שני. אז אפשר להבין מזה שהרמב״ם אומר שבמקרה של כלב וכדברים כאלה זה לא יהיה. למה? כי זה... אני חושב שכאילו הטיעון שלי זה שזה מוסרי מולוגי. לא גיב סדר, מה אכפת לי לענק כסף מגיע בסוף, אבל מוסרי, אי אפשר לקדש אישה במשהו שהוא כל כך גדול וקדוש וטהור כמו קידושים. ובסוף, בשביל זה לחלות ממון סתם, זאת אומרת, היא תגיד צריך לזרוק את הממון לים, אז משהו פה מקולקל, כאילו ביסוד. למה
היא מקודשת, היא אומרת לזרוק את הים?
אני אומר, הרמב״ם לא מסביר למה. אולי אפשר רק...
רש"י מסביר.
אז אני אומר משהו אחר, הריטב"א אומר גם, הריטב"א אומר בכלל שהיא מקודשת.
כאילו הוא אומר, את לא רוצה להתקדש לך.
לא, למה? בזורקת אותו לים, היא מקודשת.
אתה פה השליחה אולי היא מקודשת?
בגמרא לא.
נו, השליחה המקדוש לא מקודשת.
לא, אבל הריטב"א אומר שכן.
שמה? אני אגיד לך מה הריטב"א אומר. אני אגיד לך מה הריטב"א
אומר שמקודשת.
אני אגיד לך מה הריטב"א אומר. זה מה שרציתי לדבר, אני אדבר שבבא. הריטב"א, יש לו מחלוקת ראשונית, האם היא אומרת לו, השליחהו לים, זאת אומרת, למה היא לא מקודשת? פשוט היא אומרת לו, השליחהו לים, למה היא לא מקודשת?
כי היא לא מקבלת כסף.
זה השאלה, האם היא לא מקבלת, כי היא לא מקבלת כסף, ואז היא תקבל את זה, ותשליח לנו את זה, או שהיא לא מקבלת בגלל ש... לא, היא כן מקבלת כסף, זאת אומרת, נטלתו, זרקתו לים. נטלתו, זרקתו לים.
הריטב"א מביא קשר, היא אומרת לו, השליחהו לים.
ראיתי את זה. רק השאלה, רק למה היא לא מקודשת? בגלל שהיא עושה את זה בצורה כזאת שמובן ממנה, אני לא רוצה להתקדש לך, מה צריך לזרוק אותו בחזרה את זה? היא לא באמת מקבלת את זה. אבל אם היא אומרת לו, השליחהו לים, אם היא אומרת לו, השליחהו לים, בניחותא, כי היא אומרת לה, נגיד היא אוהבת להקפיץ. אתם מכירים שמקפיצים את האבן בים? אז היא יודעת שהוא מומחה, היא מכירה אותו כבר, היא יודעת שהוא מומחה ולהקפיץ, אפילו 5 שקלים יכול להקפיץ. אז היא אומרת לו, הרי מקודשת לי ב5 שקלים, היא אומרת לו, השליחהו לים. האם מקודשת או לא מקודשת? והוא משליך לים, מקפיץ יפה, היא נהנית.
לא, אבל הנה, אבל כתוב, מה לי נתנו לחיים על פי ומתן גמורה, עוזרקו לים או למקום העבד?
מה?
אומר, עוזרקו לים או למקום העבד. אני אומר, המטרה בסוף שאני רציתי להגיע אליה, אולי עכשיו זה גם עם ירושלמי, שאם הוא...
ירושלמי דבר עליה בדברי, כן, נו?
לא, אבל העניין היה אני. אם בסוף הכסף הולך למטרה טובה, למצווה, זה לא משנה לי אם היא קיבלה אותו או לא.
נגיד, בוא נסכם ככה, בוא נסכם ככה. אתה נוגע פה בנקודות חשובות. אני מציע שלקראת שבוע הבא, כשאתם עוסקים בכל הסוגיות האלה, אני מציע להסתכל ביפי עיניים, לראות את ירושלמי המקביל. כן? ולראות אם יש פה איזושהי נקודה בין התלמודים, יש הבדל, אין הבדל, איזה... אני רק אגלה לכם בסוד שיש פה, נחלקו פה הראשונים, האם הבבלי והראשונים הם חולקים או לא חולקים. נחלקו הרשב"א מול הרמב"ן והריטב"א. האם הראשונים והבבלי חולקים או לא חולקים? אתם יכולים להסתכל שם. בהקשר הזה של השליחהו לים, ששם יש ירושלמי שמדבר גם על הדבר הזה, וגם לגבי העני, שאם לא הגעתם לזה, לדחת שורה לא תגיעו לזה, גם לגבי העני, היא אומרת לו, תנאו לעני, גם שם יש הבדל בין התמודים בדברים, וגם לזה כדאי להסתכל ולדון בזה. בסדר? ואז השבוע הבא, בלין ידר, בעזרת השם, נעסוק בזה. מה אתה אומר? זה עסק טוב?
כן.
יאללה. אז עכשיו, אנחנו נדבר על פרשת שבוע, שהיא גם מסכת קידושין, אבל היא בהמשך המסכת. אני לא יודעת אם אתם מתכננים להגיע לשם או לא. הנושא של עבד עברי. אבל מה שבטוח זה פרשת שבוע. אני הכינותי לכם. אני בוני הכינותי. איפה ידענו החוליה הערבית? הוא נמצא בישיבה? היה פה? נראה לי שבוע הבא גם לא ראיתי, שבוע שבר גם לא ראיתי אותו נראה לי.
שבוע שבר היה פה.
היה? ראינו אותו?
היה בשיעור.
מה?
היה
בשיעור. טוב. היה בגין שלי, אבל לא... כן. כי תקנה עבד, ואלה המשפטים שתשים לפניהם. אלה המשפטים. מה המשפטים? כי תקנה עבד עברי ששמי יעבוד ושמי יצא לך ממשיכים. והמשפט הראשון שהתורה מביאה כפתיח לסדרת אלה המשפטים. כנראה שיש בזה הרבה תוכן. חשוב וכללי. ושנותן כיוון לכל המשפטים. אז אנחנו נראה כמה הבדלים בתלמודים. כן, פשוט מאוד למדנו את הסוגיות האלה. כל סוגיה, למדנו גם את הירושלמי על הסדר, וכשראינו הבדלים, עסקנו בהם, ליבנו אותם, ונראה שיש פה איזשהו קו ששורז, חורז, שוזר את הסוגיות פה, את הדברים. אז ככה. אומר הירושלמי, הפרק א' הלכה ב' במסכת קידושין, ככה. כתיב, ככה הוא פתח, אם אני לא יודע ככה, גם הסוגיה הראשונה שהוא פתח בעת עבד עברי. כתיב, שש שנים יעבוד. יכול, יוצא בסוף שש. טוב, נאמר, ובשביעית יצא? יכול, יצא בסוף שבע. טוב, נאמר, שש שנים יעבוד. הכיצד עובד כל שש ויוצא בתחילת שבע. תגידו, יש לכם פה איזשהו שולחן עבודה משותף לכולם ברשת?
יש רשת.
מה?
יש רשת, אבל...
כן, כן, יש... כי אם אני מעלה איזה קובץ, יש זמנים פרטים לפעמים ברשת?
כן, 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 אפשר...
איך אתם עושים את זה?
פשוט. יש ברשת.
שנכנסים לרשת הרשת.
מה?
אני רוצה לראות.
לא, אני אשים לכם, יש לי לא תחול...
אני אך שנייה אחת להביא תישור אותה.
מישהו רוצה עוד תישור? מישהו רוצה לשתות?
תביא תישור לכולם.
לא, אבל לשתות.
לשתות, תהיה, תישור.
אתה מחובר לאינטרנט של איזה שם? אני יכול להכנס לך פה. איזה חוצה. זה המחשב שלי.
הנה תישור לכולם, מתנה ממני. על מנת להחזיר, דרך אגב, לרוצות משומש.
לא הבנתי את הגמרא הזאת.
אני גם לא הבנתי מה נפקא מינה. מה שכאילו התחילת שבע, השבוע הזה של התחילת שבע, זה הנפקא מינה. יכול לצא בסוף שש? נה נה נה, מה המסקנה? עובד כל שש ויוצא בתחילת שבע. אז יוצא סוף שש. מה, הנפקא מינה זה השבוע של התחילת שבע, יום של התחילת שבע?
לא, לא הבנתי את ה... עושה כתוב את הארץ.
מתלבטים, כתוב שש שנים תעבוד ושביעית יצא.
אוקיי, אז אוקיי, לא, שביעית יצא. יכול בסוף שבע? למה שהיית בסוף? כי בשביעית יצא כאילו כולל שבע?
כן, זה לא בשביעית.
זה סורג את זה לפה. זה לא בסוף שביעית יעבוד, זה כיצד? עובד כל שש? לא, בסדר,
זה לא כולל שבע. אבל זה בדיוק, אבל מה יוצא יותר יצא? יצא בתחילת שבע.
לא, לא, כאילו שמגיעה שנה...
אז אני אומר, אז המסקנה הראשונה, למה עשיתם את כל הבעיה הזאת? מה כתוב בשורה הראשונה? כתיב שש שנים יעבוד יכול לצא בסוף שש. צא בסוף שש זה יוצא בסוף שש בסוף. זו אותה מסקנה. כאילו צדקתם בהתחלה, למה נתחיל להתווכח עם עצמכם?
אנחנו קודם עושים ברירת מחדל את האנגלית.
אפשר לשנות את זה הרב. שנה לך את זה אחרי השיעור. רגע, מעלים עכשיו משהו לרשת?
כן, אתה זה, אתה
מחשב. את זה? את הדף הזה? למה אני צריך אותו ברשת?
תפתח אותו דרך המחשב.
אתה רואה, אין כמו ביד, אין כמו לכתוב עם עיפרון, להרגיש את המילים.
כן,
נו,
כמו תמיד.
כן, אז נחזור לנו. אז כתוב פה ככה, כן, כי תקנה עבד עברי, אז מה אומרים פה בירושלמי? מה דנים? מתי הוא יוצא? האם הוא יוצא בסוף שש? או שהוא יוצא בתחילת שבע? אתם מבינים את הדיון פה?
לא, אבל במסקנה הם הגיעו למסקנה.
לא, לא, זה תמיד את הדיון. האם העבד עברי יוצא בסוף שש?
מה זה תחילת שבע?
או בתחילת שבע.
מה זה תחילת שבע?
תגיד אתה יודע עברית?
איפה זה, איפה הנקודה?
זה דיון מאוד מעניין. האם הוא יוצא בסוף שש?
לא, הבנתי את
זה. או בתחילת שבע. נפקמינה אדירה.
מה הנפקמינה? זה ראש השנה.
מה?
ראש השנה.
אני גם שואל מה הנפקמינה.
בערב בין...
שאלה אם זה בערב ראש השנה או במוצאי ראש השנה. זה הנפקמינה היחידה, אבל הוא לא עובד בראש השנה, אז מה הנפקמינה?
ברגע הזאת שעובר יום.
בקיצור, לא מסתבר לומר שבאמת יש פה דיון בשאלה מתי הוא יוצא, אם הוא יוצא בסוף שש או בתחילת שבע. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אז מה זה הדיון הזה? מה פירוש של ירושלמי? אז אם ככה. יכול להיות כלי שש שנים יעבוד, אתה יכול להיות עובד שש שנים, פשוט מאוד, שש שנים יעבוד, עובד שש שנים, מאוד פשוט. יכול להיות לסוף שש, תן, זה כאילו יכול להיות שש שנים יעבוד, אתה יכול להיות לסוף שש, תמוד אמר, רוב השביעית יצא. הרי אם אתה אומר שהוא עובד שש שנים, ואז הוא גומר שש שנים, יוצא. למה צריך לך כתוב לשביעית את זה? כי תקנה עבד עברי, עבד עברי, שש שנים יעבוד, נו, הבנו הכל. אני כבר יודע לבד, אם השש שנים יעבוד, ברור שבשביעי הוא כבר לא יעבוד והוא יוצא, כאילו, מה נקודה?
השביעית יצא בא להגיד לי שאם יש לי עבד גם שנתיים והגיעה שנת שמיטה, אז הוא יוצא.
לא, מה פתאום, זה לא נכון.
למה, הם לא משתחררים בשמיטה?
לא, אז נדבר על זה בהמשך, לא.
למה לא? זה הלכה.
מה פתאום?
כן, בכל מקרה השביעית יוצא.
בשמיטה?
כן.
מה פתאום?
מה? זה כתוב נכנסת רש"י, לא?
בואו נראה מה זה משחק. זה אחד הבא ואת הירושלמי, שניהם מדברים על זה. אין מצב.
רגע, אז בעצם הירושלמי מנסה להגיד למה...
כמו קרקעות, כמו כל הדברים האלה, לא?
לא, זה בסדר.
אבל מה שהוא יודע, קרקעות,
רגע, לא, אבל זה...
אתה אומר שכתוב ברש"י, בוא נמזור כאן.
לא, לא זוכר.
אני לא אומר כאן, תמיד חכם אומר משהו, זה לא סתם.
זה גם לוגי, כי זה כמו חוב, חוב מתבטל בשמיטה, אז גם שם עבד.
מה אתה אומר?
זה לוגי, כי גם, מה מתבטל בשמיטה? חובות. מה זה עבד? אין אדם שהיה לו חוב, הוא היה צריך להחזיר אותו איכשהו, אז התבטל החוב.
מה? בדיוק, אתה חושב שאני אעבוד, בטל החוב, נגמר.
אני אומר, אבל בשמיטה מתבטלים גם חובות.
טוב, זה לא נכון, מה לעשות?
זה שאני לא צריך להבין.
התורה לא אומרת ככה.
רגע, אבל בזמן ירושלים ינסה לברר למה כתוב בשביעית יצא, כי זה סתם...
כן, אז כתוב בשביעית יצא. אז אחורה, הנה, כתוב בשביעית יצא. אז כנראה שהשנה השביעית היא חלק מהסיפור של העבדות, נקרא זה ממסכת העבדות. אז אם ככה, אז מה הכוונה? יכול לצא בסוף שבע? אז אם כתוב בשביעית יצא, אז אולי הכוונה שבאמת יוצא בסוף שבע, כי הרי כתוב בשביעית יצא. ירושלים התאמוד לומר שש שנים יעבור. אז אתה יודע, יש שש שנים, אז מה, כיצד? עובד כל שש ויוצא בתחילת שבע. זאת אומרת, מה שכתוב בשביעית יצא, זה לא שאם את השביעית היא, איך השביעית, איך השנה השביעית היא חלק מהעבדות, לא בזה שהוא עובד בה, אלא בזה שהוא יוצא בה. זאת אומרת, מה משחרר, לא כל
בבבלי, שהיציאה מהעבדות היא חלק מהעבדות.
לא כתוב בבבלי הספר הזה, מה?
שהיציאה מהעבדות היא חלק מהעבדות.
כן, ונגיד זאת, זאת אומרת, היציאה מהעבדות הוא משתחרר לא בגלל שנגמר החוזה של העבדות. הרי מה כתוב בפרשת? התורה באה ואומרת, כי תקנה עבד עברי. קנה את העבד עברי, איך קונים עבד עברי בכסף, כמו שקונים עבד עברי גם בכסף. קנה את אותו. כי תקנה אישה. לנצח, עזרת השם.
אם קניתי עבד עברי לעשר שנים, אז הוא יצא בשביעית עדיין?
רגע, שנייה, אז בפרשתות התורה באה ואומרת, תקנה עבד עברי, אל תחשוב שעכשיו זהו, אתה יכול, יש לך עבד. בשביעית יצא חופשי חינם, מגיע השבע, השנה השביעית, הוא משתחרר. מה משחרר אותו?
השבע.
השבע. התורה ודאי. התורה שאומרת לו, השבע משחרר אותו. זה לא מה שמשחרר אותו, זה לא שנגמר החוזה, שבעצם, זה לא, לא שאני מגדיר שקנית עבד עברי לשש שנים, ואז ממילא כשנגמר החוזה הוא, אתה יודע, תשמע, תעבור איתי שעתיים. נגמר שעתיים, הלך. אלא, אתה קונה עבד עברי. הוא אומר, ברגע שהוא מגיע לשבע, מפגש לעבד עברי עם השבע, הוא משחרר אותו.
בסוף שבע הוא חוזר לעבוד?
זה מזכיר עוד כמה מצוות בתורה. במלכה?
כן, ספירת העם, מתן תורה.
מה?
סופרים זה, יובל.
יובל, טוב. לי זה מזכיר, אבל אני רוצה לראות לפני. מזכיר לי שבת או משהו. מזכיר לי שמיטה. מזכיר לי מה שכתוב בסוף הפרשה. שישה...
זה ברור.
כן. אתה רואה דברים ברורים.
לא, כן.
אבל אני אראה לך, זה לא כזה ברור.
שנייה, אתה רב, אז הוא חוזר בסוף שבע לעבוד.
אתה בא בלי, אתה לא כזה ברור. מה?
בסוף שבע הוא חוזר להיות עבד?
מה פתאום?
אז אם קניתי עבד לעשר שנים, בעצם קניתי עבד לשש שנים? אין אפשרות לקנות עבד יותר משש שנים?
יש בזה...
כי לפי הניסוח הזה, הייתי אומר, בשביעית יצא, יש לו שנה חופש כמו חל"ת כזה, ואז תחזיר אותו בשמינית.
יש, פשוט לא. יש מחלוקת בבבלי ירושלמי, יש מחלוקת בבבלי ירושלמי, האם יש, בבבלי כתוב שיש מוכר עצמו, ויש מכרו בית דין.
נכון.
הציור הפשוט, שמכרו בית דין, שנמכר בגנבתו.
רמב"ם אומר שמכרו בית דין לא יוצא בבית. רק הוא יוצא, אני מוכר את עצמו לא יוצא.
יפה, אבל בירושלמי לא מוצא בשום מקום, זה גם נקודה, אנחנו שומעים מה הוא אומר. ילידנו, מה שאמרתי לך?
ילידן. בן פה, וזה שם במשפחה. בן פה.
זה מאוד יפה, מקורי.
כן.
יונתן. אז הוא אומר שיש הבדל בין מוכר עצמו למכרו בית דין. אז באמת הבאתי את זה בהמשך, אם אתה כבר מזכיר את זה, אז תסתכלו מקור 11. המוכר עצמו נמכר לשש ויותר לשש, מכרו בית דין, לא נמכר לשש. זאת אומרת, מוכר עצמו, אז הוא עושה חוזה כמה שהוא עושה. מה שאתה אומר, שש שנים לעבוד, זה מכרו בית דין. מקור 11. יש שם שלל הבדלים בין מוכר עצמו לזה. בירושלמי, כן, הכל קידושין. בירושלמי אין חילוק כזה. לא מצאנו שום מקום את מושג הזה שחילוק בין מוכר עצמו למכרו בית דין.
אבל יש מוכר עצמו.
יכול להיות שיש, אבל אין הבדל להלכות. כי... כן, בקיצור...
מה לי מכר עצמו, מה לי מכרו בית דין.
ותראו במקור 12. כתוב וקונה את עצמו בשנים. מה זה קונה את עצמו בשנים? שיהיה בדברי קונה את עצמו בשנים. כשעוברים 6 שנים, הגיעה השנה השנית, הוא קונה את עצמו משתחרר. איתנה הייתה נמכר בפחות משש, ואינו נמכר יותר שש. יכול להיות שהוא גנב קצת, מספיק שנתיים לעבוד בשביל לחסות את הגניבה. אז נמכר פחות משש, אבל אינו נמכר יותר שש. ואיתנה הייתה, אינו נמכר לא פחות משש, לא יותר שש. מה בטוח שלא נמכר מה?
יותר משש.
יותר משש, למה? כי זה לא שייך, זה עבד עברי שש שנים עבוד בשבילית, יצא חופשי חינם, זה משהו בסיסי ביותר בכל הגדרת המוזג של עבד עברי. שבשביעית, שבעצם הוא נפגש עם השבע, השבע משחרר אותו.
רגע, זה לא קשור למה שאמרנו שאין חילוק בין הירושלמי, בירושלמי בין מוכר עצמו למכרו בית דין.
זה קשור. כי בבבלי כתוב, המוכר עצמו נמכר לשש ויותר על שש. כי מוכר עצמו זה חוזה, עושה חוזה. למשל, אין דבר כזה. קניין עבד עברי... זה משהו שהוא לא יכול, שברגע שהוא נפגש עם השבע, אתה משחרר אותו. מה, אתה יודע מה זה לקנות עבד עברי? שאדם קונה עבד עברי, ושעבד לו נשמה מישראל? ניש צ'יה.
צד שני הוא גם עושה איתו חסד, סוג שני.
נכון?
עבד עברי יש בו הרבה דברים קשים.
יש אנשים שבאמת...
אם יש לך קרית אחת...
אני רוצה עכשיו, אני לא רוצה להחזיק בית עכשיו, קח את האחריות על החיים שלי, קח, תהיה, אז התורה לא נותנת, התורה כנראה לא מסכימה. אדם, למה ליולד? למה ליולד זה לא להיות עבד, זה הפוך. בקיצור, אז בירושלים אנחנו רואים שמודגש הנקודה הנושא הזה של השבע, כן? השבע הוא זה שמשחרר, כמו שבת. עכשיו, אמרתם שמיטה, אז תראו מקור שתיים, או בשביעית יצא. אומר הירושלמי, שביעית של מכירה, לא שביעית של עולם. זאת אומרת, לא שנה שמיטה, מקור שתיים. אתה אומר שביעית של מכירה או אינה לשביעית של עולם, הוא יודע איפה, כן. כשהוא אומר שש שנים יעבוד, הרי שש שנים אמורות, אתה צריך לעבוד שש שנים. אמן אם כיום הוא בשביעית יצא. שביעית של מכירה, לא שביעית של עולם. אי מחליף. אולי הפוך, היה להגיד שבשביעית יצא, זה כאילו הבסיס. כשהוא מגיע, השמיטה יוצא. בשש שנים לעבוד.
מקסימום.
מקסימום. רבי זעירא בשם רב הונא, ובשביעית כתיב.
איך הוא לומד את זה?
כתוב שש שנים לעבוד, ובשביעית. שש שנים לעבוד, ובשביעית. זאת אומרת שגם בשביעית הוא עובד. מה הכוונה שהוא עובד בשביעית? שביעית הוא שמיטה. כן? אבל ודאי שאף אחד לא מאמין, אבל בדיוק שהוא מגיע השנה שביעית ויוצא, אבל השביעית של מכירה לא השביעית שלו. זאת אומרת, כל אחד יש לו את השבת שלו, כל אלה דברים. ירושלמי גם מבין את הדרשה הזאת. בבבלי, סליחה, גם מבין את הדרשה הזאת של ובשביעית, ותראו, שונה. תראו במקום שלו, תנו זמן, שנה אמורה בקודשים, שנה אמורה בבתי הרחומה, שתי שנים שבבתי הרחומה, ושש שנים שבבית עברי, וכן שבן ושל הבת, כולם מעט לעט. לא כמו, נגיד, אורלה, שמונים שלוש שנות אורלה, לא מונים מעט לעט.
כמו מלך. אם הוא דקה לפני ט"ו בשבט זה שנה, למשל.
30 יום, לא?
אני חושב שגם יום לפני. מלך אני יודע בוודאות. מלך יום לפני, נגיד ראש השנה, כבר נחשב. מה זה ראש השנה למלכים?
לא,
זה מלכי
ישראל זה
במיסה.
אז מלך, אני חושב שאפילו יום לפני והוא נחשב שנה.
טוב, לגבי אורלה לפחות, מה אומרת 30 יום לשנה? חושב שנה אם הוא 30 יום, עד השנה. אבל הדברים האלה זה רק מעט לעט. אומרת הגמרא, שש שבעבד עברי, מאיפה אומרים שזה מעט לעט? לכתיב שש שנים יעבוד, הוא בשביעית! זימנים בשביעית, נמי יעבוד. זאת אומרת, אפילו שאם לא היינו מונים מעט לעט, כבר עברו שש שנים, והוא כבר נמצא עכשיו בשביעית, הוא בשביעית, גם בשביעית הוא יעבוד. למה? כי נמונה מעט לעט. רואים פה הפוך. רואים פה שבשביעית הוא גם עובד. לעומת הירושלמי שאומר לך שהשביעית משחרר, מה שאמרתי הוא בשביעית רק להגיד שהוא עובד גם בשמיטה. אבל ברור שכשהוא מגיע לשביעית שלו...
נו, גם פה ברור שזה השביעית של השמיטה.
לא, לא, לא. פה כתוב הוא בשביעית, אני רוצה לך שגם בשביעית שלו הוא עובד.
מה?
שביעית שלו?
כן.
זה לא נראה ככה מהפשוט.
פה לא מדובר על השמיטה. פה אין קשר לשמיטה.
מה? זה נראה אבל...
רק היית חושב, השאלה היא אם שנות עבד עברי נמנים לפי התאריך שבו הוא נקנה או לפי שנות עולם.
נו.
ואז נגיד שנגיד הוא נמכר באלף אלול, אז מגיע א' לראש שנה, מגיע ראש שנה, אבל עלתה לו שנה. ואז הוא עובד עוד חמש שנים. ואז הוא משתחרר. לכאורה לפי שנות עולם. אבל מה לא, הוא בשביעית, זאת אומרת, אם אתה מונה לפי שנות עולם את שנות העבדות, יוצא שהוא עובד גם בשביעית שלו.
נו, אוקיי, זה טוב מה שלמי.
לא קשור, לא, אתה מביא את זה ביחד לשמיטה.
לא שנה, שניהם אבל בסוף...
כן, שניהם דורשים את המילה הוא בשביעית.
לא, שניהם אז העובדים, הגור של העבד יעבוד שש שנים.
מה?
בסוף שניהם, בשני התלמודים, העבד עברי עובד שש שנים.
אמת.
נו, אמת. ובשביעית הכוונה שגם אם שנה שביעית של העולם, בשבילו זה לא שביעית.
אבל בירושלמי אי אפשר להגיד דבר כזה. כיוון שמה שמשחרר אותו זה השבע.
אבל לא השביעית, השנה השביעית של העולם, השנה השביעית שלו.
נכון.
נו, גם בבבלי, אותו דבר.
בסדר, אבל מה שכתוב שביעית של העולם, לא כבר נשמיטה.
אה, זה לא כבר?
לא, בבבלי לא. לא, רוצה להגיד לך שאם אני אמנה לפי שנות עולם, אז אם הוא נמכר באלף אלול, אז הוא בעצם יעבוד חמש שנים וחודש. ואז השנה השביעית הוא ישתחרר, אם אני אמנה לפי שנות עולם. אבל לא, הוא יעבוד שש שנים מעט לעט, אלף אלול עד אלף אלול, חמש שנים. זה מאיפה לומדים? לומדים כי כתוב הוא בשביעית, שגם בשביעית הוא עובד. כי אם אתה מונה לפי שנות עולם, יוצא שהוא עובד גם בשביעית. כי בעצם מאלף קשרי. עד א' אלול, זה בעצם לפי שנות עולם, השנה השביעית שלו. אבל עדיין עובד. כי אני מונה מעט לעט.
אין עובד ירושלמי.
ירושלמי לא מדבר על זה.
אבל הוא גם אומר שהוא עובד בשנה.
ירושלמי דורש את הדרשה הזאת לגבי שנת שמיטה. לא לגבי השאלה שאנחנו שואלים פה, האם מונים לפי שנות עולם, או לפי התאריך שבו נמכה. ירושלמי, שניהם במין הדרשה הזאת, כל אחד לגבי נושא אחר.
למה? כתוב שביעית של מכירה, לא שביעית של עולם.
זה בירושלמי.
נכון.
עכשיו, בירושלמי דנים האם הוא יוצא בשנת שמיטה או לא.
נכון.
בבבלי לא מדברים על שנת שמיטה. מדברים על השאלה איך אני מונה את השש שנים. האם לפי התאריך שבו הוא נקנה, או לפי שנות, לפי התאריך של העולם כולו. כמו שאיך מונים למלך, כמה שנים הוא מולך. לא לפי התאריך שבו הוא מולך. לפי השנים, נכון? ישנו מסדרים אותו עם השנים. האם גם בעבד עברי ככה? אז זה מה שאומרת הגמרא, שבעבד עברי לא, זה הולך לפי מעט לעט. ולומדים את זה מזה שכתוב הוא ראש שביעית. שאם תמנה לפי התאריך הקבוע, כמו למלכים, אתה יודע שהוא עובד גם שנת שביעית שלו.
אפילו...
הוא בשביעית. בעצם, לפי חשבון מסוים, גם בשביעית הוא עובד. בשביעית שלו. לפי ירושלמי, אני חושב להיות לא יכול להגיד דבר כזה. כי השביעית שלו... היא משחררת אותו. איך אתה יכול להגיד שגם בשביעית הוא עובד?
הוא לא עובד בשביעית. לפי ירושלמי, אם הוא יבחר באלף אלול,
אז זה יעבוד חמש בחודש?
לא, לא, אין לבה, אין
לכזה.
אני אגיד לך, ההבדל בין...
שביעית הם לא מדברים פה על שביעית?
הסוגיות מראות כל אחת על משהו אחר. הקשר ביניהם הוא הדרשה. הדרשה שהוא בשביעית. יש דרשה, הוא בשביעית. יש שביעית, הוא בשביעית. שניים, למה אנחנו לוקחים אותה? ירושלמי לוקח אותה לשנת שמיטה, שגם שהוא לא יוצא משמיטה. אבל שביעית שלו, זה קודש לשחרור.
אוקיי.
כי מה שמשחרר אותו, זה שהוא נפגש עם השבע. אחרי, אתה לא יכול לדרוש, כמו הבבלי, שהוא דורש לבוא שביעית, שהוא עובד גם חלק מהשביעית שלו לפי חשבון מסוים. כי לא, כי השבע הוא משחרר אותו, זה תרתי זה סתרה. לכן דורשים אותו בשביעית, את הפרושה שזה שגם בשביעית הוא עובד, דורשים את זה לגבי שמיטה, אבל לא לגבי השביעית שלו.
אבל זה שביעית טריקית כאילו, זה בדיוק העניין, שביעית שהיא לא באמת השביעית שלו, אבל לכאורה מול כל העולם היא כן השביעית שלו.
מה, שמיטה?
אני מדבר על... גם הירושלמי יסכים שאם הוא עבד עכשיו חמש וחודש, כמו שגיליס אמר, הוא עדיין צריך לעבוד עוד 11 חודש.
נכון.
אז מול כל העולם זה יראה כבר כמעט סוף שישית.
זה דבר, לירושלמי זה כנראה ברור. אין ירושלמי על איכן, כן, אני לא יודע מה איך ירושלמי ידון בסוגיה הזאת. ירושלמי לא יודע מה סוגיה של מעט לעט, אני לא יודע מה הוא אומר בזה, יכול להיות שהוא במקום אחר, אני לא יודע. מה שבטור שאתה, דרשה שלו שביעית, ירושלמי לוקח לשמיטה. תראו עוד פעם את השבע, אתה יודע מה בא לירושלמי, בהתייחסות לשבע. לפי הבבלי, אולי נסכם לפני כן את הדברים שראינו עד עכשיו. לפי הבבלי, העבדות היא בעצם חסר לשש שנים. נגמר, יוצא, בדבר פשוט, מה הקשר? זה שבע, הירושלמי הוא כל הזמן שואל את עצמו מה הנקודה של השבע פה, והשבע הוא חלק מהעבדות, אבל חלק לא חלק מהעבדות, אלא הוא חלק מהעבדות במובן שהוא משחרר את העבדות. ותראו איזה יופי זה, אתם מדמודים במקור 4-5. אומר הירושלמי, עומד התורה הקדושה, בפרשתנו, ואם אמור יאמר העבד, נכון? אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי, את בניי,
שתי אמירות.
לא אצא חופשי. אומרת הגמרא הירושלמי, אם כתבתי לתני וייס הרב, כתבתי לו הודעה, ייתן השם את הבת הבאה לביתך, כרחל וכלאה. לא הרחתי, סימן לך, כל אות אולי יודע כסף, לא יודע. אבל הכוונה היא רחל וכלאה, מה זה רחל וכלאה?
הירושלמי הבבלי.
נכון. שהיא בעזרת השם, הבת הזאת תהיה חלק מהמהלך הגדול הזה. זה הוא מבין לבד, אבל אני לא צריך פירושים הרב נפלא, הוא יודע את כל הדברים לבד. זה הכוונה. אז בוא נראה מה הרחל ולאה אומרים.
רגע, אז רגע, אז ירושלמי כאילו אומר שהשביעית זה בקיצור שהוא משתחרר.
השביעית היא המשחררת. היא חלק מהעבדות, ובגלל זה היא משחררת. הוא משתחרר בגלל השבע. זה לא חוזה ששנים שהוא פשוט נגמר אז הוא משתחרר, אלא זה חוזה לעולם. כשהוא נפגש עם השבע הוא משתחרר. הוא אומר ירושלמי.
גם הבבלי אומר, עדיין גם הבבלי יגיד.
אם אמור אמר העבד שתי אמירות, אמור יאמר, צווי אמירות, אחת בסוף שש ואחת בתחילת שבע. שוב, מעניין, אחת בסוף שש, אחת בתחילת שבע, עוד פעם בתחילת שבע וסוף שש היו שם בבבלי, לא מכירים לו מושגים לסוף שש תחילת שבע. אומרת הגמרא בבבלי דף כ"ג, תנו רבנן, אם אמור יאמר, עד שיאמר וישנה. אמר בתחילת שש, לא אמר בסוף שש, אינו נרצה. אמר לא יצא חופשי. עד שיאמר בשעת יציאה. אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש, אינו נרצה. אמר אם אמור יאמר העבד, אז יאמר כשהוא עבד. אם אמור מה עבד, צריך להגיד שהוא עבד. אם יגיד רק בסוף שש, הוא כבר משתחרר. אמרת הגמרא, אמר רבא, מהי בתחילת שש? בתחילת פרוטה האחרונה? ומהי בסוף שש? בסוף פרוטה האחרונה. זאת אומרת, קודם כל, בבבלי לא מקבלים.
תביא לי אינסורות של פברואר, תזכור.
מה שתביא לי. מה זה פברואר? מה זה פברואר?
פברואר, שתיים, חודש השני. עכשיו, עכשיו אנחנו מתחילים את פברואר, מחר. לא, שני... בלועזי.
טוב, בוא נמשיך.
מה?
פעם הרב ציודה, איך הסיפור? פעם הרב ציודה היה באיזה ברית. אז זה היה בברית, אז זה היה... הגיע שם את הדודה מחיפה. הגיע לירושלים, הברית. אז הוא דיבר, הוא אמר, זה נשאתי היום, חיפה, לירושלים, הכל, בנו, מיושב, איזה יופי, איזה נפלא אחרת, איזה גדלה, אתם יודעים, אנחנו בשנות ה-30. הכל היה שומם. היום, ברוך השם, הכל בנוי. אז אחר כך, הרב צידה. רצו לה, לא, תוך כדי שמונה. מה אמרת? 30? אז אמרו, כן, שנות ה-30. מה? שם, 1930. מה? אמרו, תחזור אחריי. רצו לי לומר, תחזור אחריי. שנת 1930 להולדת ישו הנוצרי. הרצו לומר, מתי זה התאריך עברי? תחילו שם כמה, התבלבל, תפטין, תקה, אבל שאומר לי, מי שהיה בברית הזאת, לא מסוגל יותר לשמש את האיכות הזה. כמו שאומר שמי שראה את ידיד דלתו של הרב מקוץ, עוד לא מסוגל להסתכל על כסף. קיים את ה...
על מה?
על כסף. קיצור. בסדר. על כל פנים, אז הבבלי לא מכיר את המושג הזה, תחילת שבע. אין האופציה כזאת, השבע לא שייך לעבדות, כי הרי העבדות היא לשש שנים, נגמר. לכן הוא מפרש, תחילת, הכל בתוך השנה השישית. מה זה שתיים בתוך השנה השישית? אז הוא אומר, תחילת פרוטה האחרונה, סוף פרוטה האחרונה. אבל הבבלי לא, אין לו את האופציה, כמו שאומרים בירושלמי, להגיד אחת לסוף שיש לך תחילת שבע, כי השבע לא שייך.
מה זה תחילת פרוטה האחרונה?
הרי הוא נמכר ב-X כסף.
חלק ב-6, התחל של זה, הסוף של זה.
כמה פרוטות יש? X, Y פרוטות. בסדר?
הוא נמכר ב-Y פרוטות. שעשו 600 שקל, חלק ב-6 מ-Y. תחילת מהסוף 100.
הבנת? הרי אם הוא יוצא בגירעון כסף, הוא יום רוצה לתת באמצע עבדות, צריך לשלם את הנושא, מחשבים את זה ככה. שש שנים, חלקי מספר הפרוטות, ואז הוא רואה כמה צריך לחשבים. אם כבר עבר הפרוטה האחרונה, אם הוא נמצא באמצע הפרוטה האחרונה, כבר לא יוכל לתת בגירעון כסף.
באמצע, בפרוטה האחרונה הוא כבר לא יכול לצאת?
אם נשאר פחות מפרוטה. הוא צריך לקנות את עצמו, נכון? הוא נותן כסף. אז הוא קונה את עצמו. הוא אמר, הוא ייתן פחות מפרוטה? לא יכול לקנות עצמו פחות מפרוטה.
לא, תחילת פרוטה האחרונה וסוף פרוטה האחרונה אמרנו, אבל זה כל הסכום חלקי שש.
תחילת פרוטה האחרונה, אחרי שחילקת את כל הסכום, את שש שנים, בכמות הפרוטות. היא ידעה שכל חודש הוא נמכר בפרוטה נגיד.
נכון, אוקיי.
אז ברגע שהגיע פחות מחודש לסיום.
יפה.
הוא לא יכול לצאת, כי כבר זה פחות מפרוטה. אומר ירושלמי, אומר הבבלי, וקונה את עצמו במיטת האדון. מניין שהוא קונה את עצמו במיטת האדון. דכתיב, אומרת הגמרא דף כ"א, ועבדו,
עבדו.
ועבדו,
ולא את הבן,
ולא את הבן, ולא את הבת. לעולם, מה, לעולם? הוא עובד לעולם? אותו מרצה. לעולמו של יובל.
לבבלי כן יש יובל.
ודאי שיש עובד, מרושב יש עובד.
לא, אני אומר, אין לו את החיבור לשבע, אבל יש לו אותו בסוף את היובל.
כן, ודאי, צודק, נכון. אומר ירושלמי, במידת האדון, בכתיב...
מה הכוונה העולמו של יובל?
50.
לא לעולם ממש, אלא לעולם של יובל. זאת אומרת, כשמגיע היובל הוא משתחרר. אז עולם, הכל העולם במסגרת היובל.
רגע, אז לכולי אלמה, אם הוא נמכר שנה לפני יובל?
מה?
אם הוא נמכר שנה לפני יובל, יוצא.
בוודאי.
מבאס.
נרצה, מה, מבאס, אתה אומר?
מי? הבעלים.
אותו, את העבד בעיקר, נראה לי. העבד כנראה רוצה להיות עבד.
רוצה שש שנים.
לא, גם זה קטע, כי אף אחד לא יקנה אותם בטח. תחשבו לכם, בשנתיים האחרונות לפני יובל, מי יקנה עבד? אתה תקנה עבד שלם לו לשש שנים.
לא יודע, אולי דובר בדיוק שנתיים.
אבל אז אתה צריך לשלם לו את כל החוב, לא?
מה?
אתה חייב לשלם לו את הכל.
אולי החוב קטן
מאוד. לא, החוב לא שנתיים בסדר, מלך התחילה, אבל אני אומר, אלה של שש, אף אחד לא יקנה אותם, הם סתם יחכו שם עוד שנתיים. לא יעשו כלום.
בקיצור, יהיה בסדר, נחזור, יחזור, יובל.
הם לא דורשים אפילו את הפסוק.
מה?
הם לא דורשים את הפסוק.
בוא נראה, במידת האדון דכתיב, היה לך עבד עולם. בדברים תדבר.
כן, זה לא את הפסוק.
כן, לא את הפסוק. מה זה עבד עולם? כל ימי עולמו של אדון. ראה לך עבד עולם. זאת אומרת, הוא עבד עולם לך, במסגרת, לעולמו של אדון בעצם, כן? שם זה עולמו של יובל, פה לעולמו של אדון. למה הוא יוצא במיטת האדון? בגלל שהוא נקרא לאדון. ראה לך עבד עולם. ברגע שאין אדון, ברור שהוא יוצא. פה יש הבדל מאוד מאוד חשוב בין תלמודים. שהבבלי מתייחס לעבדות, אז הוא מתייחס לעבד, הוא לא מתייחס לאדון. אצל הירושלמי, האדון הוא חלק מהעבדות. מסביר? השאלה היא מה... שנייה. השאלה היא מה מקומו של האדון בעבדות? בירושלמי נראה ש... שנייה, זה... זה מה שאני אומר לכם מסוכם היטב.
זה?
כל מה שאני אומר לכם עכשיו מסוכם היטב. בקונטרס, לחזות בנו. בטח שמה תאום.
מה, הוא לא נשאר, אני
אגיד
בטוח.
כן, יש שם...
מה קדה עיקר? הוא אומר, זה יכול להיות... באמת, כאן נפקא מינה בין עולמו של אדון לעולמו של יום. באמת, נפקא מינה בין עולמו של אדון, והוא לא מחבר את האדון. מה ההבדל?
הבדל עצום. הבדל עצום. בירושלמי...
כסף לא בא
לכסף. אבל
הוא
לא מוצא לי. אה, לא. הוא לא בירושלמי, קודם כל בבבלי, במקום אחר, מסבירים מה זה עבדו לעולם. שעבדו לעולם הכוונה היא בעיקרון לעולם ממש. זה כאילו הפירוש הפשוט, אלא מה? בגלל שאתה יודעים פסוק אחר, שהוא יוצא לזה, אנחנו חייבים להסביר שעבדו לעולם הכוונה היא לעולמו של יובל, כן? אבל עבדו לעולם הכוונה היא בעיקרון, עובד לעולם. בירושלמי אומרים, עבדו לעולם לעולמו של אדון. ועבדו לעולם לפי הבבלי מתייחס לעבד. העבד לעולם של העבד, לכן זה לעולם. כל עבד חי. בירושלמי מתייחס לעולם, מתייחס לאדון. למה? זאת אומרת, האדון משועבד, העבד משועבד לאדון לעולם. זאת אומרת, האדון הוא חלק מהגדרת העבדות. מה הנקודה? הנקודה שהאדון קונה את העבד, רגע, בבבלי, מהות העבדות זה שהוא עבד עובד. זה הנקודה. את מי הוא עובד? אז הוא עובד את האדון. בסדר, זה כבר משהו שכביכול זה איזשהו תנאי, שבשביל לעבוד אתה צריך שלך אדון. אבל זה לא עצם הגדרת, עצם הגדרת העבדות שהעבד עובד, זה עיקר הגדרת העבדות. אבל בירושלמי, או לפני כן, לכן כשכתוב עבדו לעולם, דבר פעם העבד, העבד עובד, עובד לעולם. זאת אומרת, בירושלמי, עיקר העבדות זה הקניין והשעבוד שהעבד קנוי לאדונו. זה שהוא עובד, זה כבר פועל יוצא. זה קצת מזכיר מה שדיברנו הרבה פעמים על הקניין. האם הקניין הוא תמיד נמדד לפי העולם המעשה? או שהקניין הוא קשר פנימי שהעולם המעשה, השימוש בדבר הוא רק פועל יוצא של זה. אז לפי ירושלמי, עיקר הקניין של עבד עברי זה השעבוד של האדון, הוא שייך למישהו.
אבל למה יש הבדל בהשקפה? זה כאילו, לא, אין פה הבדל השקפתי, אני לא אראה פה הבדל בין היחס של ירושלמי לבבלי לעבד. אני לא מצליח לראות פה הבדל ספציפית במקרה הזה. הם שני אמרו בסוף אותו דבר, אני לא מצליח להבין.
לא, לא אמרו דבר.
נכון, הוא מתייחס לעולמו של אדון, והוא אומר שחלק מהשעבוד זה האדון וזה המטרה, ורק העבדות זה יוצא. והבבלי אומר הפוך, באמת רק העבודה זה מה שמעניין אותי. זה שיש אדון זה סתם איזה תנאי שרחב שיקרה. אבל אין פה... אין פה הבדל.
מה, אתן לך עוד דוגמה. לגבי הענקה, אתה יודעים שכשעבד משתחרר, מעניקים לו.
נכון.
מה שנקרא היום...
מענק.
פיצויים. היום, אדם... מפטרים אותו מהעבודה, הם צריכים לתת לו פיצויים. זה כמו הענקה. כן? אז מהענקה... אז השאלה היא, יש סוגים של עבדים שלא מקבלים הענקה, יש כאלה שכן,
אם עבד בורח,
מה?
אם הוא מחר את עצמו, הוא לא מקבל הענק.
בסדר, לפי הבן. אז אומרת הגמרא, מה, אם אדם יוצא במיטת האדון, אם עבד יוצא במיטת האדון, מגיע להענקה או לא מגיע להענקה?
כן, למה לא?
למה לא? מה, הוא לא עשה משהו רע. ככה אומרת הגמרא בבבלי. כי הוא עבד.
מבחינתו הוא עושה הכל, זה לא הפר שלו.
אבל בירושלמי כתוב שמישהו יוצא מדת האדון לא מעניקים. יודעים למה? לא, הוא לא מקבל
הענקה. כי לא אכפת לי שהוא עבד, אכפת לי מהאדון.
בדיוק, כי האדון, הרי כל המושג של האדון מעניק. זה לא שהוא עבד, עכשיו עבדתי, אני עכשיו מגיע הענקה, אני מקבל הענקה. הענקה זה שהאדון, כל המושג של העבדות היה שהיית משועבד למישהו. ועכשיו המישהו הזה משחרר אותך, הוא מעניק לך, האדון מעניק לך. לא אתה מקבל מתוקף העבודה שלך, אתה מקבל הענקה. לא אתה מקבל הענקה, אלא האדון נותן לך הענקה. כי המושג העבדות, הכוונה היא, בירושלמי המושג העבדות הוא עצם השעבוד. עצם השעבוד לאדון הוא בעצם עיקר העניין, והעבדות בפועל היא פועל יוצא. לכן גם זה לא כמו חוזה, אם העניין העבדות בפועל, אז הוא נמכר לשש שנים. אבל פה לא, הוא נמכר לעולם, הוא משועבד למישהו, הוא שייך למישהו, הוא שייך לאדון, כמו שקונים אישה, ראינו, כמו שקונים אמנה, כך קונים זה, נכון? הוא שייך למישהו. שהשבע משחרר אותו, הקדוש ברוך הוא ככה פה שולח רוח של שחרור. אבל לפי הבבלי זה חוזה עבודה. והעבדות בפועל, איזה שעל פי הדברים פה...
מעניין, כי לפי הבבלי אין פחות משש. לפי ירושלמי יש אין פחות משש. אין יותר משש.
אין יותר משש פה, בדיוק.
אמר לו, אבל לפי הבבלי אין פחות משש.
לפי הבבלי זה דיון.
אין פחות משש.
יש אפשרות יותר.
שש ויותר.
נכון.
זה מצחיק, זה בדיוק הפוך. כי הבבלי בדיוק מדבר על ה... אני מבחינתי זה פאטרן קבוע כזה, זה דוגמה. שש שנים כולם עובדים כי זה העבודה, זה מה שחשוב. למד ירושלמי שזה האדון, זה מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה אותך עכשיו לשנתיים, אז...
אולי לפי הבבלי אפשר יותר.
אני אומר, כי יש איזה משהו קבוע מינימום.
חוזה בסיסי, ועל זה אפשר...
לפי ירושלמי יש מה שאתה רוצה, אבל יש מקסימום. הבנת?
נכון,
כי... בדיוק הפוך.
השבע משחרר, ואימא.
חזק.
חזק מאוד. אין תורה כתורת ארץ ישראל. כן, תראה לכם עוד דוגמה ממש בולטת את הנקודה הזאת. הנקודה של ברח וחלה. כן, יש לנו מקור 13. כתוב בירושלמי ככה. כתוב שהרי הוא יוצא בשביעית, כן? אומר ירושלמי, מניין אפילו חלה. גם אם הוא אדם היה חולה, שנמכר לעבד עברי, וואלה, כל הזמן היה חולה. אבל הוא אומר, בשביל יצא לחופשי חינם, די אם הוא לא עבד בגלל שהיה חולה, יוצא. יכול אפילו ברח? אז אם ככה, גם אם הוא ברח, ואז הוא לא עבד, חינם, גם כן יוצא בשביל. אמרו לומר, שש שנים יעבוד, לא, צריך לעבוד שש שנים מכל מקום. שירושלמי, מה ראית לרבות את זה או להוציא את זה? אולי נגיד הפוך, בורח, יצא וחלה, לא יצא. אומר ירושלמי, אחר שריבה כתוב מיעט, יש גם ריבוי גם מיעוט, מה נגיד? מרבה אני את זה שהוא ברשותו, הוא מוציא את זה שלא ברשותו. בשניהם הוא לא עבד, בשניהם זה חינם, נכון. אבל בחלה הוא ברשותו. הוא לא מעל בשיעבוד שלו אל האדון. וכיוון שהוא היה שש שנים ושהוא עבד, גם אם הוא לא עבד שש שנים, יוצא. אבל בבבלי לא אומרים ככה, תראו מה אומרים בבבלי. המקור 14. מניין לבורח שהוא חייב להשלים? אם אדם בורח, הוא חייב להשלים את השנים. הוא אומר שהשנים יעבור. יכול אפילו חלה, אולי גם חלה צריך להשלים? תמוד אמר בשביעית יצא. אמר מה? אומר, יכול אפילו חלה, תמוד אמר בשביעית יצא. אפילו חלה כל שש? גם אם הוא חלה כל שש, הוא יצא בשביעית? סוגריים, ראשון יראינו שזה כן. ואתה נהיה חלה שלוש ועבד שלוש, אינו חייב להשלים. חלה כל שש חייב להשלים. פרו שחלה כל שש חייב להשלים. אומר לגמרי, אמר רב ששת בו עושה מעשה מחר. מה שאמרנו, שהוא חלה כל שש הוא יוצא, זה רק כאשר הוא עושה מעשה מחר.
זאת אומרת?
הוא כן יכול לעבוד משהו מינימלי. אז הוא עבד, אפשר להגיד שהוא עבד. אם הוא ממש לא עבד, מינימום שלוש שנים, כי התורה הרי אומרת, משנה שכר שכיר עבדך ששנים. עבד עברי זה בעצם שלוש כפול שתיים. אז אם הוא לא עבד מינימל, הגדרה של עבדות בסיסית זה שלוש שנים של עבודה, אם הוא לא עשה את זה, אז לא יתקיים ששנים לעבוד, אז לא יכול לשחרר.
אפשר...
הרשמי אומר שגם אם הוא לא עשה כלום כל השנים, הוא רק מה? הוא רק היה ברשותו של האדון. הוא היה קנוי לאדון. זה מה שמשחרר אותו. הבבלי אומר, חייב לעבוד. מיני הוא חייב לעבוד? מי שישתחרר הוא צריך להיות עבד. אם הוא לא עבד שלוש שנים, הוא לא עבד בכלל.
לא הצלחתי להבין את הירושלמי, את העניין עם ברח. איך הוא ריבה את ברח מחלה? מה ראית לרבות את זה ולהוציא את זה? כאילו, לא הבנתי את התשובה של זה.
את התשובה לבד.
כן, אחר שריבה כתוב.
הוא אומר, מרבה אני את זה שהוא ברשותו, מוציא אני את זה שהוא ברשותו. אתה רואה את המשפט הזה?
כן.
יפה, זאת אומרת, בחלה, הוא אמנם לא עבד, אבל הוא לפחות היה ברשותו.
יפה.
לעומת בורח או ברח שהוא הפקיע עצמו מרשותו של האדון. לכן הוא כן צריך להשלים.
אז לדעת ירושלמי ברח יצטרך להשלים.
אה?
לדעת ירושלמי ברח.
כולם הברח יצטרך להשלים. אבל החוק הזה בחלה. החוק הזה מבעל ירושלמי זה בחלה. שלפי ירושלמי מספיק בעצם השיעבוד, גם אם הוא לא עבד כלום, היה חולה קושש, כיוון שהיה ברשותו של האדון, מספיק. ומת הבבלי שהוא אומר שהוא חייב לעבוד בפועל בשביל להיקרא עבד, ורק ככה הוא יכול להשתחרר.
מה הפסוק של 3 כפול 2?
כתוב כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, כתוב בספר דברים.
האם הוא עבד או האם הוא היה ברשות אדון? זה ההבדל.
נכון, נכון. לפי ירושלמי, עיקר הגדרת העבדות זה השעבוד לאדון. ולא המייסה.
בעצם זה שהוא היה קנוי, זה כבר
הזזת האיברים.
הפזם דופק.
לא הזזת האיברים, בדיוק. אלא עצם הקניין, עצם השעבוד. זה הנקודה. זה מזכיר לנו מה שדיברנו על הקניינים, שבלפי ירושלמי הקניין הוא משהו עצמי, לפני, אתה יודע, לפי הבבלי, הקניין, המשמעות שלו, זה בשימוש בפועל, עולם המעשה. יש עוד משהו מעניין בנושא של שש שנים, שכתוב, זה סוגיה קצת מורכבת, לא ניכנס את כל הסוגיה, אבל מה שבטוח, יש הירושלמי דן וגם הבבלי דנים, אם אדם, אם עבד נמכר במחיר מסוים, אז כשהוא רוצה לגרוע את עצמו, לצאת לגרוע עם כסף, הוא צריך להחזיר את מה שנשאר, נכון? אז אם הוא עכשיו הוא שווה יותר, האם הוא מחזיר את מה ששווה עכשיו, או לפי מה שהוא היה שווה ושם את המחירה, לפי כמה שהוא שיהיה. דנים בזה בשנת תמודים. ואז הם אומרים, אם הוא נמכר מנה ועמד על 200, נמכר 200, עמד על מנה, ככה, דנים בזה. אז בבבלי כתוב, אם הוא נמכר 200 ועכשיו הוא שווה מנה, או נמכר מנה ועכשיו הוא שווה 200. מירושלמי אומרים, נמכר ממנה מנה, ועכשיו הוא שווה 200-200. למה אומרים מנה מנה 200-200?
מנה בתחילה, מנה בסוף.
לא, נמכר ממנה מנה, ועכשיו הוא שווה 200-200. או שהוא נמכר ב-200-200, עכשיו הוא שווה מנה מנה. למה הוא ככה? מה הכוונה נמכר 200-200? מה הכוונה? נגיד לכם.
200 לאדון, 200 לעבד.
נמכר 200-200, הכוונה היא שהוא נמכר ב-200 לשנה. ועכשיו הוא שווה מנה לשנה. הוא נמכר מנה מנה, עכשיו הוא שווה 200-200. הבא ואומר, נמכר 200, עכשיו הוא שווה מנה. מה ההבדל בין תמודים? ההבדל הוא שלפי הירושלמי, עבד, אתם יודעים מה המחיר של עבד? מה המחיר של עבד? או מה?
פר שנה.
6x. 6 כפול, נכין מה המחיר. ולפי הירושלמי, לפי הבבלי, מה המחיר של עבד?
גלובלי.
X. כי לפי הירושלמי, ה-6 הוא משהו מאוד 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 שורשי בזה. כי מכוח זה הוא יוצא. רואים זה גם לגבי גירעון כסף. שלפי ה... לפי ה... זה כן הבאתי לכם פה. אבל לפי הבבלי, הגמרא אומרת, הרי כמה... בכמה עבד נמכר? מה המחיר המינימלי לקנות אישה ראינו פרוטה, נכון? מה המחיר המינימלי לקנות עבד? אז תראו במקור 9 ו-10. הגמרא אומרת, אמה העברייה בפרוטה לא מקניה. וכאן לומדים בית שמאי שאישה נקנית מדינה. ומה, כאילו לומדים זה מהמה, מה אמה העברייה בפרוטה לא מקניה? כך אישה בפרוטה לא מקניה. טוב, פרוטה לא, אז כמה כן? כיוון דאפיקתם מפרוטה, הוק מהדינה. ראיתם במקרה חברי עוד פעם? מה? זה דף... י"א אני חושב. כן, אז כיוון דאפיקתם מפרוטה, הוק מהדינה. אבל מה העברייה? למה הוק מהדינה? כי שם משהו חשוב, אבל מה העברייה באמת? אומרת, מה העברייה בפרוטה לא מקריה. בכמה מה העברייה נקנית? אומר הרמב"ם, מה העברייה נקנית בכסף ובשווה כסף ובשטר ואינה נקנית בפרוטה. בגלל שצריך לקנותה בדמים שרואים לגירעון, כדי שתיגרע בדינה בעצם.
יפה. לכאורה אז פרוטה וחצי מספיק.
כן. החייב שיהיה איזושהי תחנה, איזושהי אפשרות ליציאה בגירעון כזה. לעומת זאת, הירושלמי אומר שהמה העברייה נקנית בדינר. זה רואים במקור 8.
איפה?
עצור שמונה.
מזכיר את בית שאינו, את בנות...
נכון, מזכיר. אבל לא מהסיבה הזאת. זה סוגיה לפני עצמה, אז אנחנו נגיע שאני מדבר עליה, סוגיה נפלאה. הכל פנים, פה דנים פה, לא ניכנס פה לכל הסוגיה, אבל כתוב, תראו במשפט המודגש, ריבון בשם רבי יהודה, בר פזי, שאם ביקשה להיגרע, מגרעת במאה בכל שנה ויוצאת. זאת אומרת, אם נמכרת בדינר, אתם יודעים למה? כי דינר שווה 6 כפול מאה.
ואז אפשר כל פעם חלק את זה שנה.
אז כל שנה היא בעצם במאה, וצריך שבכל שנה יהיה תחנות, זה מה שאומר פה בהמשך. מה, אתה רוצה להגיד לי שאם בקשה היא גרה מתחילת השנה השישית, תחילת גירוי בפעולה וסוף גירוי בפעולה? מה, כל השנה אותו מחיר לא שייך, היה בתחנות. זה כמו שהבבי צריך תחנות, בכל השנים תחפת שיהיה פחות אחת תחנה אחת בכל השש, ורופי ירושלים תחפת שיהיה לך תחנה בכל השנה. והיא נמכרת בשש כפול, בשש מאות. מאה לשנה, שש מאות זה דינה. שוב רואים את הנקודות שלפי הירושלמי, השש פה כל הזמן הוא משהו מאוד מאוד מרכזי, כי זה מה ש... זה המושג טבע דברי, ששני עבודו בשביל זה חופשי חינם. זאת אומרת, לפי הבבלי, התפיסה יותר שהוא עובד תקופה, וזה בעצם חוזה עבדות, שהתורה רק מבקשת שהחוזה עבדות יהיה יכול להיות שש שנים. אבל בירושלמי, זה עצם ה... זה מה שמשחרר אותי. זה שאני מונה עכשיו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, המניין של 6, הוא בעצם מביא את השבע. אי אפשר להגיע לשבע בלי למנות 6.
אז לפי זה, לפי ירושלמי, נגיד במקור 12, זה שכתוב, ואיתן נמכר בפחות מ-6 ואינו נמכר יתר על 6, אז זה לא יכול להיות. זה חייב להיות מוסבר כמו זה שהיובל בא ומוציאו על כוחו.
מה?
לפי זה ירושלמי, אין מצב שנמכר בפחות מ-6, עבד עברי.
לפי ה?
לפי ירושלמי.
אין בכלל שנמכר פחות מ-6?
כן.
יש פה דעה שנמכר פחות מ-6.
ואז מה אומרים אחרי זה? שהיובל בא מוציא על כוחו, שזה באמת מסתדר לזה.
ברור שהיובל
מוציא על כוחו. כמו מה שהרב אומר, אין מצב. כאילו, השש...
ודאי שמוציא על כוחו.
לא, אני אומר, לפי הדעה הזאת מבינים, אין מצב שהיובל נמכר לפחות מ-6 שנים. למה? כי 6 זה המשחרר שלו, 7 זה כאילו המשחרר, לכן חייב להיות 6.
אם הוא נמכר לפחות מ-6, אז מראש הוא לא לגמרי עבד עברי.
לא, אבל מה הם אומרים? איך יכול להיות שהוא נמכר פחות מ-6? אמר רבי ירמיה, טטטטם, פעמים שהוא נמכר 2-3 לפני היובל.
כן, נכון, תודה, קצרה.
זאת אומרת שאין מצב שהוא נמכר פחות מ-6. זה לא טוב, אז זה מה שאני אמרתי קודם.
כן. זאת אומרת, יוצא לפי ירושלמי שאין פחות מ-6 ואין יותר על 6. כן? כי, מה שאמרת, סיבה שאמרנו, שיש פה 6 ו-7, זה המושג שעבד עברי. אז רואים פה משהו מאוד מאוד מעניין בכמה דברים, אני מסכם. דבר ראשון, רואים פה את התפיסה העמוקה של ירושלמית העבדות, שזה משהו עמוק, זה משהו בעצם השיעבוד, לא עולם המעשה מגדיר את העבדות, אלא עצם השיעבוד מגדיר את העבדות, וזה קשור לפסקה, שבאת לכם בסוף, שהיא נוגעת להרבה סוגיות מאוד שורשית, שבחוץ לארץ אין מתגלה כי היא מהערך של המעשה. בארץ אין מתגלה קדושת המחשבה. יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. בחוץ לארץ הכל במבחן עולם המעשה. זה דרכו, דרך עולם המעשה אנחנו מגדירים ובוחנים דברים. זה בחוץ לארץ. מחשבה זה נחמד, זה ליום, זה. בארץ אין עולם המחשבה, הוא מגדיר את הדברים. גם פה השיעבוד זה משהו במחשבה, זה משהו בעצם, זה לא משהו מעשי.
מה ההבדל בין מעשה לדיבור למחשבה? לכאורה הייתי אומר, מעשה זה החלק הכי גדול.
מה ההבדל בין מעשה ובין מחשבה, אתה שואל? מה?
לא, אני אומר, הייתי אומר כאילו, זה קצת הפוך. הייתי אומר שהמעשה זה הדבר הכי גדול. כי המעשה מדבר לי את הדיבור עם המחשבה. אז למה דווקא בחו"ל? הפוך.
כי בחו"ל, רק מה שרואים בעולם המעשה, נחשב קיים. מה שלא רואים בצורה מעשית, לא קיים מבחינתי. רוחנה, בסדר, טוב. אתה מדבר מבחינת מחשבה, טוב, בסדר.
זה לדמות של הערכה.
כן, מיום שאתה חייב את המקדש, אין לו כתבור בו למועל, אלא למושל לך. מזל שהוא לא אומר שהוא קריאת שמה.
קריאת
שמה לקידושים. אם אין לו מלכת שמה עם תפילין בצד, אז...
צריך לחזור.
לא, זה דבר ש...
מהידדות של...
כן. הרב הרן אומר שב... זה גם קשור למחשבה, זה מעניין.
מה הרב פעם קרא לי קריאת שמע תפילין? כי לא היה לפי... מה אתה אומר?
איזה הרב?
לא, הרב, בגמר.
שליח התעכב.
שליח התעכב, מה אתה אומר?
אמרתי שהרן, הרן בדרשות הרן אומר גם על העניין של המצחיק, בית המדרש שלי על הערך של המחשבה. שהוא אומר שנגיד, הקדוש ברוך הוא, אם יש היעדר, זה כי הוא רצה ולא כי הוא... לא כמונו, שאם יש היעדר זה לאו דווקא כי רצים. היעדר לא מראה על מחשבה.
כן, יפה. בקיצור, וגם רואים פה משהו מאוד מאוד עמוק בתפיסת העבד העברי, שבעצם העבד העברי הוא גם כן עשוי בתבנית של ששת ימים תעשה מלאכה, אבל זה לא משהו תשבות. זה גם השבע, אבל יש ששת שנים תעשה מלאכה, וביום, בשנה השביעית תשבות, זה שזה מאוד מאוד, זה לא רק איזה משהו ככה, זה דבר תורה בסביבה שלישית, כאילו שאני מאוד אוהב דברות עושה. זה משהו, בכל ההלכות מופיע, הנושא הזה של השבת, של השביעי, זה משהו שנוגע לעצם ההלכות עצמם, ולא רק איזושהי דרשה מרחפת, לפי ירושלים. כן.
אז שני אחד לסיכום, לפי הבבלי ולפי ירושלמי, בשניהם עבד עברי נמכר רק לשש.
לפי הבבלי מוכר עצמו...
לא, בסדר, אני אומר, עבד עברי נמכר רק לשש.
עבד עברי שמכרו בדין.
כן. בשניהם. כן. לא פחות משש ולא יותר משש.
כן. רק שירושלמי אומר שגם מוכר עצמו אותו דבר. כי אם יש פה עבדות, אז עבדות חייבת להיכנס לתבניות של התורה. טוב, בזאת שנזכה... להעמיק בעמקי סודותיה של תורת ארץ ישראל.